היי, אני מתן זינגר, וטוב שחזרתם לאופטיקאסט, הפודקאסט של אופטיקאים מדופלם. אני מנסה ללכת לישון כל יום קצת יותר חכם ממה שקמתי, ובואו תצטרפו אליי למסע הזה. לפעמים אנשים אומרים לי שהם קצת מבולבלים מהפודקאסט, כי יש פרקים שמדברים פה על אורן באפט ועל השקעות ומיסיס בי וכל מיני מודלים עסקיים מפעם, ויש פרקים אחרים שמדברים על טק ודיסרפשן וחדשנות, וכאילו מה הקשר. אז בשני הפרקים הקרובים בואו נראה אם נצליח לקשור את הכל ביחד באיזשהו סיפור מעניין. וכמו שאנחנו אוהבים לעשות פה, נתחיל מללכת אחורה במורד ההיסטוריה עד לדצמבר 1951, עם מאמר שפרסם בחור צעיר בשם וורן אי באפט מאומאה, נברסקה, תחת הכותרת The Security I Like Best. המניה החביבה עליי ביותר. באפט היה אז בן 21 וכתב על חברת ביטוח הרכב גייקו. המאמר שלו מתחיל בלציין שיש גאות בכלכלה ובשוק המניות האמריקאי מאז סוף מלחמת העולם השנייה, אבל תעשיית ביטוח הרכב לא השתתפה בגאות הזאת. ואז באפט המשיך להסביר על היתרונות של התעשייה ועל כל הסיבות שהופכות דווקא את גייקו להשקעה מאוד אטרקטיבית. אבל לפני שניכנס לסיבות האלה, איך בעצם באפט ידע כל כך הרבה על גייקו? אז הסיפור מתחיל 3 שנים לפני זה. בנג'מין גרהם היה פרופסור באוניברסיטת קולומביה שכתב ספר מאוד מפורסם בשם The Intelligent Investor, המשקיע הנבון. באפט נתקל במקרה בספר הזה בגיל 19 בשנת 1949, והוא כבר היה משקיע די ותיק בשלב הזה, כי את המניה הראשונה שלו הוא קנה בגיל 12 בעזרת אבא שלו שעבד בתור ברוקר. אבל הספר הזה בפעם הראשונה גרם לו להבין שמניות משקפות בעלות אמיתית על עסק, ושלעסקים יש ערך אמיתי, זה לא סתם מספרים שזזים באוויר וצריך לנסות לתפוס אותם טוב. הייתה לספר הזה השפעה אדירה על החשיבה שלו והוא מדבר עליו עד היום. בזכות הספר הזה הוא התחיל לחשוב על רכישה של מניה, כאילו שהוא נכנס בתור שותף בעסק, ולחשוב על השווי של המניה בתור כמה הייתי מוכן לשלם כדי לקנות את כל העסק חלקי מספר המניות שיש לחברה. לא לפי מה כתבו בעיתון, האם האנליסטים הופתעו, מה הדיבור בטוויטר ודברים כאלה. וכמו שהבנתם, כבר מגיל 12 באפט ידע שהוא הולך להתעסק בכסף ובעסקים. ובאותה שנה, שהוא קרא את הספר הזה ב-1949, הוא גם הגיש אפליקיישן לביזנס סקול של הרווארד, כי זה היה נחשב לבית ספר הכי טוב במדינה. ובאפט היה נער מאוד חכם וחרוץ ומוכשר, הוא סיים את הקולג' שנה לפני הזמן, וכל מי ששמע אותו מדבר על מניות לא היה יכול שלא להתרשם, אז היה לו ברור שהם יקבלו אותו. מה שהוא פספס זה שבבית ספר למנהל עסקים של הרווארד באותם ימים, הם ראו את המשימה שלהם בתור לגדל את מנהיגי המחר. וזה לא בדיוק הרושם שהוא יצר עליהם בתור ילד פלא כזה שאובססיבי רק למניות. כמו שהוא העיד על עצמו, נראיתי כמו בן 16 עם בגרות נפשית של גיל 9. הנה איך שהוא מספר את זה.
I applied to Harvard Business School. They told me I was to get interviewed in a place near Chicago. I got there and he interviewed me for about 10 minutes. And he said, forget it. You're not going to Harvard. And so now I'm thinking, what do I tell my dad? You know, this is terrible. And it turned out to be the best thing ever happened to me.
ולמה לא להתקבל היה דבר כל כך טוב בשבילו? כי אחרי הדחייה, באפט התחיל לחפש אופציות אחרות, וכשהוא דפדף בקטלוג של אוניברסיטת קולומביה, הוא ראה שאחד הפרופסורים שמלמדים בביזנס סקול שם היה בנג'מין גרהם, אותו אחד שכתב את ה-Intelligent Investor, הספר שבאפט בדיוק קרא וכל כך השפיע עליו. זה כבר היה אמצע אוגוסט, ממש לפני ששנת הלימודים מתחילה, אבל בכל זאת באפט שלח לו מכתב, פרופסור, יקר, כשקראתי את הספר חשבתי שאתה כבר מת, אבל אני רואה שאתה בחיים ומלמד בקולומביה, אשמח לבוא ללמוד שם. ובאפט התקבל בזכות המכתב הזה ללימודים בקולומביה. בקורס של בן גרהם הוא כמובן קיבל A+, והפך לבן החסות שלו, ואחרי הלימודים הוא עבד ללא משכורת בקרן שבן גרהם ניהל, וגרהם הפך למנטור של באפט, ובאפט מדבר עליו עד היום. מצחיק כמה מקריות יש באיך שהחיים מתגלגלים, וכמה שאי אפשר לתכנן דברים מראש. מורגן האוסטל כתב פעם שהחיים הם פשוט סדרה של צירופי מקרים שקורים אחד אחרי השני. והנה עוד צירוף מקרים כזה. חוץ מללמד בקולומביה, פרופסור בנג'מין גרהם, אותו מנטור של באפט, גם ניהל שותפות, מעין קרן השקעות. ובשיעורים ובסמינרים שהוא המעביר, הוא נהג לדבר על חברות שהקרן שלו השקיע בהם, בעיקר כי זאת הייתה הדרך שלו להסביר איך הוא מנתח מניות ואיך הוא חושב על השקעות. החוקים אז היו מאוד שונים, זה לא שהוא ניסה להריץ ככה מניות או משהו כזה, הוא ניסה ללמד דרך case studies, והוא כנראה אפילו היה מספיק תמים לחשוב שאנשים בקהל באמת פשוט יעקבו אחרי צורת החשיבה שלו ואז יישמו אותה בעצמם על חברות שהם מנתחים, ולא פשוט ילכו ויקנו בצורה עיוורת את אותם מניות שהוא משקיע בהם. אבל כמובן שזה כן קרה, אפילו לוורן באפט הצעיר. הייתה לו חוויה מכוננת עם מקרה כזה. הוא השקיע באיזה חברה אחרי שגרם דיבר עליה, והלך לאספת בעלי המניות שם. והיה שם משקיע מצליח ומפורסם שמאוד התעניין בבאפט, והבחור בין הבן 21 הזה שהגיע לאספה ונשמע מאוד חכם ומרשים. אז המשקיע הזה הזמין אחר כך את באפט לקפה, אבל כשהוא שאל את באפט למה בעצם הוא קנה מניות בחברה הזאת, באפט פשוט אמר, כי בן גרם קנה מניות, ואז הפנים של המשקיע הזה נהיו רציניות והוא נזף בבאפט. אף פעם אל תקנה מניה רק בגלל שמישהו אחר השקיע בה, לא משנה כמה הוא חכם ומצליח, אתה צריך להבין את ההשקעות שלך בעצמך. ובאפט לקח את הלקח הזה מאוד ברצינות. ואז כשבאפט גילה שגרם מחזיק פוזיציה גדולה בגייקו ולמעשה גם יושב בדירקטוריון, הוא חשב שאולי זאת הזדמנות השקעה מעניינת גם בשבילו. אבל במקום שוב לקנות מניות בצורה עיוורת, הוא החליט שהפעם הוא ילמד ויבין את החברה לעומק. אז ביום שבת אחד הוא פשוט עלה על רכבת לוושינגטון והתחיל לחפש את המשרדים שלהם. למרות שזה היה סוף שבוע, הוא דפק על הדלת בגייקו ושכנע את השומר שהיה שם שייתן לו להיכנס. השומר ליווה אותו למשרד של VP שבדיוק היה במשרד שלו באותו יום שבת, בשם לורימר דווידסון, שבעתיד יהפוך גם למנכ״ל של החברה. למעשה הדווידסון הזה הגיע לגייקו בכלל דרך בנג'מין גרם, ואז כשבאפט אמר לו שהוא סטודנט של גרם, דווידסון אמר, "אוקיי, אם זה סטודנט של גרם, אני אתן לך 5 דקות." אמר לשומר להכניס אותו, אבל החמש דקות האלה הפכו לכמה שעות. דווידסון כל כך התלהב מהסקרנות של באפט ומזה שהשאלות שהילד בן 21 הזה שואל היו הרבה יותר מתוחכמות ממה שאנליסטים בדרך כלל היו שואלים אותו. ודווידסון בעצמו מאוד התלהב מהמודל של גייקו. הוא לא היה אחד מהפאונדרים, אבל אחרי שהוא היה ברוקר ששידך בין החברה לבנג'מין גרם, כשהוא לקח לבת את הפוזיציה הגדולה, הוא כל כך התלהב מהם שהוא ביקש להצטרף לתפקיד הזה, ואפילו לקח בשבילו פייקאט. הוא ויתר על חלק מהמשכורת שהייתה לו בתפקיד הקודם. אז דווידסון הזה ישב חצי יום עם באפט והסביר לו על המודל העסקי והיתרונות של גייקו ועל כל מה שגרם לו כל כך להתלהב מהחברה. זאת הייתה חוויה שהשפיעה מאוד על באפט, וזה מה שהוביל אותו להשקיע בגייקו ולכתוב את המאמר שעליו דיברנו בהתחלה. באופן כללי באפט הסביר שם, תעשיית ביטוח הרכב היא עמידה למיתון, כי מוצר הביטוח הוא הכרחי ומתחדש כל שנה, והם לא צריכים לדאוג מדברים כמו מלאי, גבייה, כוח אדם, חומרי גלם או התיישנות של מוצרים וציוד. מה שייחד את גייקו הוא שלא היו להם סוכנים או סניפים. הם עשו שיווק ישיר דרך מכתבים בדואר, ומודל העלויות הרזה הזה אפשר להם למכור ביטוח בהנחה של עד 30% לעומת סוכנים, והייתה להם רשת של 500 נציגים ברחבי המדינה לצורך טיפול מהר בתביעות, וכל זה הוביל לצמיחה עוד מהירה של כמעט פי 40 במספר מחזיקי הפוליסה וכמעט פי 80 בשווי הפרמיות ב-15 שנה שבין 1936 ו-1950. וב-51 באפט טען שלגייקו צפוי עוד פוטנציאל צמיחה גדול לפניה. זה נשען על התעריפים הזולים של גייקו, שלטענת באפט יראו אטרקטיביים יותר מאשר לעשות ביטוח דרך הגיס שלך, וזה שאין סוכנים שמפעילים לחץ לאשר פוליסות מפוקפקות או לחדש ביטוח בסיכון גבוה, וזה שבמדינות עם מבנה תעריפים בעייתי הם יכולים פשוט להפסיק את המחירות. והיתרון הכי גדול של גייקו הסביר היו שולי הרווח שלהם 27.5% ב-1949 לעומת ממוצע של 6.7% ל-135 החברות ביטוח שהיו אז בתעשייה. התעשייה חוותה תקופה די קשה ב-1950 וגם ב-1951, ואז כל החברות למעשה פעלו בהפסד. אבל בגלל שלגייקו היו מראש ולרווח כל כך גבוהים, אז כשכל השאר התעשייה עברה להפסד, הם ירדו לרווחיות של 9%. ואיך הוא סיכם את המאמר הזה? במחיר הנוכחי, גייקו נסחרה במכפיל של 8 פעמים הרווח של 1950, שנה אומללה בתעשייה, ונראה שפוטנציאל הצמיחה האדיר של גייקו לא מגולם במחיר. במאמר הזה של באפט אפשר לראות כבר בגיל 21 גם את האנליסט המבריק שבו, וגם את עד כמה הוא הפנים את התורה שהוא למד מבנג'מין גרם. גרם הסביר כבר לפני 90 שנה, שבטווח הקצר שוק המניות הוא מכונת הצבעה, הוא וורדינג משין, אז הסנטימנט והתחושות והדעות של האנשים יוצרים תנודתיות במחיר של מניות, אבל בטווח הארוך, הוא הסביר בכיתה שלו, השוק הוא מכונת שקילה, הוא וויינג משין. מחירי המניות מתכנסים בסוף לשקף את הערך האמיתי, את האינטרינזיק ואליו של העסק. והערך האמיתי הזה הוא כל הרווחים העתידיים שהעסק הולך לעשות מעתה ועד הנצח, מאובנים ל-present value, לערך הנוכחי שלהם היום. ובאפט ידע לזהות שתעשיית ביטוח הרכב עברה שנה אומללה, כמעט כל החברות הפסידו כסף, ואז המניות של כולם ירדו. אבל היה איזשהו יעלום אחד שהוא זיהה בין כל 135 החברות האלה, והוא היה יכול להעריך מה ה-intrinsic value, מה הערך האמיתי של העסק, ולדעת שהוא שווה הרבה יותר מהמחיר שהמניה נסחרה בו. עד כדי כך שהוא השקיע חצי מהחסכונות שלו באותה תקופה בגייקו, והוא באמת צדק. תוך שנה, באפט הרוויח תשואה של 50%. ואז, וזאת הייתה הטעות שהוא עשה, הוא מכר את זה, כדי להשקיע במניות שנראו לו יותר זולות. אבל ב-20 שנה שאחרי זה, מחיר המניה של גייקו זינק קרוב לפי 100. אז באפט היה יכול לעשות 10,000%, ובמקום זה הרוויח רק 50%. במכתב שהוא כתב למשקיעים של ברקשייר 40 שנה אחרי זה, הוא הסביר שהמקרה הזה לימד אותי לקח לגבי הטעות של למכור החזקה בחברה שברור שהיא נפלאה. רק 20 שנה אחרי זה, כשהוא רכש את סיז קנדי ב-1972, באפט באמת פיתח את המודל המנטלי שאפשר לו להשקיע ולקנות עסקים נפלאים, גם כשהמחיר שלהם לכאורה לא נראה סופר זול על הנייר. אבל נגיע לסיפור הזה אולי בפרק אחר, בינתיים בואו נמשיך עם הסיפור על גייקו. ובעוד צירוף מקרים, 25 שנה אחר כך, לבאפט הייתה שוב הזדמנות להשקיע בגייקו, הפעם דרך החברה שלו, ברקשייר האת'אווי. בהשתלשלות אירועים מפתיעה עבור חברה עם יתרון תחרותי כל כך גדול, גייקו כמעט פשטה רגל ב-1976. איך זה קרה? אז דווידסון, זה שפתח לבאפט את הדלת של המשרד בשבת, וישב איתו להסביר לו על העסק, כבר פרש בשלב הזה, והמנהלים שהחליפו אותו לא עשו עבודה כל כך טובה. בשנות ה-70 השתוללה אינפלציה גבוהה באמריקה, מה שגרם, בין היתר, למחירים של תיקוני רכב לעלות בקצב מהיר, והם לא לקחו את זה בחשבון כשהם העריכו את גובה התביעות שהוגשו לגייקו, ואז מחירי הפוליסות שהם קבעו לא הספיקו כדי לחסות על כל התביעות שהם התמודדו איתם, הם היו צריכים מזומן. אז כדי לתקן את זה, הם ניסו לצמוח יותר מהר, וזה אמר גם לצאת מנישת הנהגים האיכותיים שבה גייקו פעלה כל השנים, כדי שהם יוכלו למכור יותר פוליסות, וזה כמובן לא הלך כל כך טוב, רק החמיר את המצב. ואז ההפסדים צמחו מהר, וב-1976 גייקו הייתה על סף פשיטת רגל. וורן באפט היה אז חבר בדירקטוריון, אם אתם זוכרים, אז בנג'מין גרם, המנטור שלו, היה יושב ראש הדירקטוריון בשנות ה-50, כי השותפות שלו הייתה בעלות גדולה שם, ובאיזשהו שלב באפט החליף את ג'רי ניומן, השותף של גרם, בדירקטוריון של גייקו. ובאפט עזר לגייס אדם בשם ג'ק ביירן בתור המנכ״ל שיתקן את כל הבלגן הזה. ומה שעוד באפט עשה זה להתנפל על המניה של גייקו, שהמחיר שלה כמובן מאוד קרס, כי השוק האמין שהם בסכנה של פשיטת רגל. אבל באפט היה תלמיד של בן גרם, הוא ידע שבטווח הארוך מחיר המניה יתכנס לכמה שהעסק באמת שווה. הוא האמין שהיתרונות התחרותיים של גייקו לא נפגעו, שגייקו מפסידה כסף בגלל בעיות זמניות, ושהמנכ״ל החדש באמת יצליח לתקן כן אותם, והוא הכיר מאוד טוב את המודל של גייקו, וחשב שהמודל הזה עדיין מאוד מבטיח. אז באפט העריך שהערך של העסק, ה-intrinsic value, שווה הרבה יותר מהמחיר של המניה באותו זמן, שקרס ביותר מ-90%. זה הזכיר לו מצב דומה עם American Express ב-1964, גם שם הייתה בעיה שהוא האמין שהנהלה תפתור, אבל השוק נבהל והמניה קרסה. בזמנו הוא קנה הרבה מניות של American Express, והפעם הוא קנה הרבה מניות של גייקו. ביירן, המנכ״ל החדש, נקט מיד בצעדי חירום בחברה. הוא פיטר חצי מהעובדים, יצא משווקים לא רווחיים, העלה מחירים של פרמיות, וזה עבד. תוך שנה, גייקו חזרה לרווחיות, וגם ההשקעה של באפט עבדה, הוא יותר מכפיל את הכסף שלו. אבל בניגוד ל-1952, הוא לא מכר הפעם. ההפך, הוא המשיך לקנות גם בפי 2 או פי 3 מהמחיר ההתחלתי שהוא שילם ב-76. ואז, תוך 4 שנים, עד 1980, הוא כבר השקיע בסך הכל בערך $46 מיליון, והחזיק שליש מגייקו. וגייקו, שחזרה לרווחיות גבוהה ולימי הפאר שלה, המשיכה לצמוח, המשיכה להציג רווחיות גבוהה, ובחלק מהרווחים האלה היא השתמשה כדי לקנות בחזרה מניות, לעשות בייבק. בואו נתעכב על זה רגע. יש כמה דברים שחברה יכולה לעשות עם הרווחים שלה. ההנהלה יכולה, למשל, לרכוש חברות אחרות, הם יכולים להשקיע את הכסף, או בחברות אחרות, או בפרויקטים בתוך החברה, או שהם יכולים להחזיר כסף לבעלי המניות, או בצורה של דיווידנד, או דרך לקנות מחדש את המניות של עצמם. כל מכלול ההחלטות הזה נקרא capital allocation, הקצאה של ההון של החברה. זה הרבה פעמים נראה כמו משהו מאוד אפור והרבה פחות מעניין מאשר לנהל את העסק עצמו, אבל באפט נוהג להסביר שלהחלטות של capital allocation יכולות להיות השלכות דרמטיות על החברה. בייבק, קנייה מחדש של מניות, נתפס לפעמים כמשהו שוטף שהחברה עושה באופן קבוע. אחוז מסוים מהרווח או מהקש פלו, כל שנה הם מקצים כדי לקנות מחדש מניות, בלי להתייחס למה המחיר של המניה באותו זמן. זה כביכול הגיוני אם מניחים שהשוק הוא יעיל תמיד משקף את השווי ההוגן של העסק, אבל כמו שבאפט למד כבר בגיל 19 כשהוא קרא את הספר של גרם, השוק הוא יעיל בטווח הארוך או בממוצע, הוא לא 100% יעיל 100% מהזמן ל-100% מהחברות. המחירים בשוק לא תמיד משקפים בדיוק את הערך האמיתי של העסק, ואז חברות עלולות לעשות בייבק דווקא כשמחיר המניה שלהם גבוה, וככה להשמיד ערך לבעלי המניות שלהם, או שהם יכולות לעשות בייבק כשהמחיר נמוך מהערך, ואז למעשה הם יצרות עוד ערך לבעלי המניות, שזה מה שגייקו עשו. במכתבים של באפט לבעלי המניות של ברקשייר בשנות ה-80, הוא כתב בעריכות על הקפיטל לוקיישן מגייקו ושיבח את האופן שבו ג'ק ביירן ואחרים ניהלו את העסק, וגם את איך שהם ניהלו את הרווחים ואת כספי הפרמיות. יותר מרבע מתיק ההשקעות של ברקשייר היה מושקע בגייקו באותם שנים, ואז, למרות שבאפט הפסיק לקנות מניות של גייקו ב-1980, הבעלות של ברקשייר עלתה עם השנים משליש מהחברה ל-50% מהחברה. רק בשביל הדוגמה, נניח שהיו לגייקו 300 מניות, וברקשייר החזיקה 100 מתוך ה-300 ב-1980, זה אומר שהחברה קנתה בחזרה עוד 100 מתוך ה-300 מניות, והוציאה אותה מהמסחר באמצעות הרווחים שלה, ואז נשארו רק 200 מניות. וה-100 מניות שברקשייר החזיקה הפכו למשליש מהחברה, לחצי מהחברה. זה, היו שם מספרים אחרים, אבל אתם מבינים את הרעיון. ובגלל שגייקו עשו את זה בשנים שבהם השוק עדיין לא הפנים את העליונות האדירה של המודל שלה, מחיר המניה יחסית זול ביחס לשווי ההוגן, לערך האמיתי של העסק, וכל זה יצר ערך אדיר עבור בעלי המניות, שהכי גדולה מביניהם הייתה כמובן ברקשייר האת'אווי, כי המניה עלתה ועלתה ועלתה, ככל שהשוק הבחין ברווחים הגבוהים שהחברה מייצרת, וכל סיפור הבייבק הביא את הפוזיציה שברקשייר שילמה עליה בשנות ה-70 בסך הכל $46 מיליון להחזקה של חצי מגייקו. ואז בינואר 1996 ברקשייר רכשה גם את החצי השני של גייקו, והיא שילמה על זה $2.3 מיליארד, מה ששיקף כמובן שווי של $2.3 מיליארד גם לחצי הראשון, שעליו באפט שילם במקור רק קצת פחות מ$46 מיליון. זאת תשואה של יותר מפי 50 תוך פחות מ-20 שנה, או IRR, קצב תשואה שנתי של מעל 30%. וכמו שבאפט כתב למשקיעים במכתב של אותה שנה, "That is a steep price", זה מחיר מופרז. אז מה גרמנו לשלם מחיר מופרז על גייקו? זאת שאלה שכמובן עלתה באספה השנתית של ברקשייר במאי 96, כמה חודשים אחרי הרכישה. ובתשובה של באפט אפשר למצוא שתי נקודות עיקריות לגבי מה יגרום לרכישה הזאת להיות מוצלחת בשביל ברקשייר. הנה הנקודה הראשונה.
Again, we paid a good price for Geico, but it is a terrific company. It has outstanding management. It has a low cost method of distribution, which is very difficult for people to, I mean, everybody wants to have that, but they very few come close to it. The management is focused on bringing costs down even further and widening that competitive moat.
התובנה הזאת התבססה על כמה מאפיינים חשובים של תעשיית הביטוח. אחד, זה מוצר יחסית יקר. הפרמיה הממוצעת לפוליסה אז הייתה $1,250. שתיים, זה מוצר שחובה להציע עליו כסף, כי החוק מחייב ביטוח רכב כדי להשתמש במכונית. ושלוש, הלקוחות לרוב מניחים שאין הבדל משמעותי באיכות בין המתחרים המבוססים, כמו גייקו, פרוגרסיב, סטייט פארם וכו. הקטגוריה הזאת עברה מלהיות מונעת מערך, מכמה טוב המוצר שכל חברה מציעה, ללהיות מונעת ממחיר, כמה עולה הקומודיטי הזה. והרכישה הזאת באמת עבדה. מבנה עלויות של גייקו, בתור אחוז מדמי הפרמיה שהם גובים, ירד משמעותית בזמן שבסיס הלקוחות גדל פי 7 מ-1995 בזמן הרכישה עד 2022. זה היה הרבה יותר מהר ממה ששוק הרכב עצמו צמח, מה שאומר שנתח השוק של גייקו בעצמו גדל בעקביות. הנקודה השנייה שבאפט הסביר ב-1996, כשהוא הסביר את הרכישה, הייתה אפילו אולי יותר משמעותית.
I would think Geico's growth rate is likely to be greater at least in the future that I can see over where it has been in the past, but it's been perfectly satisfactory in the past. I think there are some advantages to it being part of Berkshire in that there are costs attached to bringing new business on the books, and we care not at all about reported quarterly earnings. Geico was relatively insensitive to those before, and that's a compliment when I say that, but they had some more pressure on them in respect to reported earnings than they will have as part of Berkshire, and I think there's some really big opportunities in terms of what can be done with Geico as part of Berkshire. So I think 5 years from now you'll be very happy with the fact that that we own 100% of Geico, and I think you will see that as marvelous a company as Geico was independently, as an independent company, it will flourish maybe even a bit more as being part of Berkshire, not because we bring anything to the party. I mean, the management will continue to run it autonomously, but there are some advantages for it in being part of a larger enterprise.
בשביל להבין למה באפט טוען שגייקו תשגשג אפילו יותר בתור חלק מברקשייר, צריך לדבר קצת על יוניט אקונומיקס של חברת ביטוח. זה עובד באופן דומה להרבה חברות טק עם הכנסות שמבוססות על מנויים, המודל של הרבה חברות סאס. לקוחות חדשים מייצרים הפסד עבור גייקו בשנה הראשונה שלהם, אז אפשר לחשוב על צירוף של לקוח חדש בתור השקעה, למרות שבדוח החשבונאי זה יסווג כהפסד תפעולי. בשנים שאחר כך, הלקוחות האלה מייצרים רווחים שיותר ממפצים על ההשקעה הזאת, ששוב סווגה כהפסד, אבל רגע, למה בעצם מפסידים כסף על לקוח בשנה הראשונה שלו? אז יש כמה סיבות. קודם כל יש עלויות של להביא לקוח חדש, הפרסום והשיווק. שתיים, שיעור ההפסד הממוצע של פוליסה של לקוח בשנה הראשונה גבוה ב-10 נקודות בסיס מאשר לאחר חידוש הפוליסה. ושלוש, שיעור הנטישה, הצ'רן של לקוחות חדשים, הוא גבוה יותר מאשר לקוחות שכבר חידשו פוליסה בעבר. אז אם ניקח רגע דוגמה מספרית, נניח שעל לקוח חדש מפסידים בממוצע בשנה הראשונה $50, אבל אחר כך מרוויחים בממוצע $25 לשנה, והוא נשאר לקוח במשך 8 שנים לפחות. אז משלמים $50 השנה, כדי לקבל $200 ב8 השנים הקרובות. וכבר הבטחתי לכם בפרק הראשון שלא נעשה פה בפודקאסט DCF בשידור חי, אבל אתם יכולים לשחק עם זה בעצמכם ולראות שזאת השקעה די טובה. ואם זאת השקעה שטוב לעשות, זה אומר שהחברה תרצה לרכוש כמה שיותר לקוחות כל שנה. וכאן בדיוק מגיע הפרדוקס. ההשקעות האלה במרכאות מסווגות בדוחות החשבוניים בתור הפסד תפעולי. יש איזה הסבר שאני לא אכנס אליו עכשיו, אבל יהיה לינק בשואו נוטס. הנקודה היא שאם החברה תרכוש השנה כמות גדולה של לקוחות, שהולכים לייצר רווחים גבוהים על פני העשור הקרוב, הדוח השנה ייראה רע מאוד, זה ייראה כאילו החברה הפסידה המון כסף. ואי אפשר לשקף בדוח את זה שהיא בעצם הבטיחה לעצמה זרם גבוה של רווחים בעשור הקרוב. וזה עלול להביא לאנליסטים ומשקיעים, והמחיר של המניה עלול לרדת, אבל זה לא יביא לבאפט, כי הוא יודע איך עובדים היוניט אקונומיקס של גייקו, מאז שהוא היה בן 21 ונסע בשבת ודפק שם על הדלתות ולמד איך העסק עובד. הוא ידע שגייקו מגיע רק ללקוחות איכותיים, שהם עושים את החיתום, את האנדרייטינג בצורה נבונה, שהם מוכרים ביטוח במחיר אטרקטיבי ועדיין רווחי בשבילם, ושבמצב הזה שיעור הנטישה, הצ'רן של לקוחות יהיה מאוד נמוך, לקוחות יחדשו את הפוליסות כל שנה, וזה יספק תזרים הכנסות יציב בשביל גייקו. הבעיה הייתה רק עם השנה הראשונה הזאת, ולזה באפט התכוון כשהוא אמר, לנו לא אכפת מדיווח של תוצאות רבעוניות. בטח שאכפת לו מהתוצאות של החברה, הוא פשוט מספיק מתוחכם כדי לדעת ממה להתעלם ובמה כן להתמקד. ובגלל זה באפט החמיא להנהלה של גייקו שהיו יחסית לא רגישים לזה בעבר, אבל הסביר שעדיין יהיה להם יותר לחץ ביחס לרווח המדווח בתור חברה ציבורית. והלחץ הזה ייעלם לגמרי כשהם יהיו חלק מברקשייר. וזאת הסיבה שהוא העריך שקצב הצמיחה הולך להיות אפילו יותר גבוה. כי הם יוכלו לנהל את העסק באופן שממקסם את הרווח בטווח הארוך, לא איזה רווח חשבונאי ברבעון כזה או אחר. וזה בדיוק מה שגייקו עשו בתור חלק מברקשייר. אז הוצאות השיווק של גייקו זינקו מאוד מהר. במכתב של 99, באפט חשף שהם היו $242 מיליון באותה שנה, זה כמעט פי 7 מה-33 מיליון שגייקו הקטטה לשיווק רק 4 שנים קודם. ויחד עם זה, צמחו מהר מאוד מספר הפוליסות הפעילות, מקצב שנתי של כמעט 150 אלף לקוחות חדשים בשנה לפני הרכישה. אחרי הרכישה, גייקו הוסיפה כמעט 500 אלף פוליסות רכב חדשות כל שנה. זה יצא של יותר מפי 3 בקצב הצמיחה. בשנת 2000 הייתה האטה משמעותית, ובאפט בפתיחות אופנית דיבר עליה בהרחבה במכתב השנתי שלו, והוא סיכם שבכל זאת, בגלל העלויות הנמוכות, וזה שכולם חייבים לקנות ביטוח רכב והשירות האיכותי של גייקו, זה בלתי נמנע שהשילוב הזה ייצר צמיחה רווחית. ב-2004, באפט דיבר על היתרונות של גייקו בתור השחקן עם העלויות הנמוכות, והזכיר שזה עיקרון שהוא למד מהמנטור הוותיק שלו, בנג'מין גרהם.
We have a terrific marketing operation, a terrific insurance operation in Geico, and in my view it will grow very, very substantially, and we have a very tough competitor in Progressive because they've seen how well our model works, and they in effect have shifted over, I mean they're not totally shifted over, but they've moved towards a direct operation and away from an agency operation. It's always a good idea to go with a low cost producer over time. I mean you can mess it up in other ways, but being a low cost producer of something that's essential to people it's going to be a very good business usually. Charlie?
Yeah, you've chosen a wonderful field and if you fail in it it's your own fault.
I should say also that those 9 words they came from Ben Graham. They didn't come from me, but Ben said those and they are very important words.
ב-25 השנים אחרי שברקשייר רכשו את גייקו, מאז 1996, גייקו יצרה סכום כולל של בערך $20 מיליארד של רווח לפני מס. אז ה-2.3 מיליארד דולר שבאפט שילם על חצי מהחברה, אולי היה נראה כמו מחיר מופרז ב-96, אבל בדיעבד, זאת הייתה עסקה מדהימה בשביל ברקשר. ומעניין שעדיין ב-2004, יותר מ-60 שנה אחרי שבאפט למד בקולומביה, הוא עדיין ציטט דברים שהוא למד מבנג'מין גרם. באותו זמן, בהרווארד ביזנס סקול, הבית ספר שעליו באפט לא התקבל, היה פרופסור אחר, שעליו אולי באפט לא שמע בזמנו, בשם קלייטון קריסטנסן. דיברנו עליו בפרק 2, הוא פיתח בסוף שנות ה-90 את תיאוריית הדיסרפשן. ובפרק הבא, אנחנו נדבר על סיפור הדיסרפשן שקרה בהמשך לבאפט ולגייקו. תודה שהזנתם, נמשיך בפעם הבאה.